לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל.
חזק וברוך הרב, ואנחנו שוב נשאלים לחוזק ולעודד על הגשם. אני אומר שברוך השם ראינו טיפות זרזיפים של גשם, ואולי הרב צריך כבר בהורת הרבנים לפתוח את ההיכל ולעשות...
ודאי, כל משך החורף כשאין גשם והחקלאים משוועים למים, ולא רק זה אלא גם המקורות המים של הארץ פה הולכים ומדלדלים, ויותר מכל זאת, מכל מה שמוכח מדברי רבותינו, הן בגמרא והן בזוהר ובמדרשים, שאם חס ושלום יש חוסר רצון בשמיים מהמעשים שלנו, חלילה וחס, אני לא אומר את זה על אחרים, אני אומר את זה על עצמי, אז נמנעים הגשמים למעלה. ולכן צריכים לתקן את המעשים, בראש ובראשונה לתקן את המעשים, להיכנע, לעשות חסדים אחד איש עם חברו, להיזהר מדיבור של לשון הרע ורכילות וכל מיני דברי קנאה ושנאה ותחרות, ולהוסיף אהבה, שלום ורעות, ולהוסיף חסד ומעשים טובים, והרבות בתפילה לפני אבינו שבשמיים, שירחם עלינו, ושיקרע רוע גזר דיננו, ושיקבל את ברחמים ורצון את תפילותינו, ועל ידי זה ירדו גשמים, גשמי טובה, ברכה ונדבה, לנו ולכל העולם כולו.
כן, אמן ואמן. כמו שהרב אמר, כמובן הקשר הוא שבין שמיים וארץ זה הגשם שהקדוש ברוך הוא יחיש, ואם ככה כבוד הרב צריך לקרוא לגבאים לפתוח את ההיכל ולהתיר בתפילה.
בוודאי, בוודאי, אבל לפני כן צריך לומר דברי כיבושין, שאנחנו נתקן את המעשים, כמו שאנחנו רואים במסכת תענית, ככה היו עושים. היו אומרים דברי כיבושין לקהל, ומכנעים את הלבבות, ואחרי זה האפשר יהיה לבקש מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם. עזקו ואמצו.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. ואנחנו נפנה לשאלת מאזין, השאלה הראשונה מיעקב מהצפון. שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
הבן שלי יהיה בן 13 ביום, ביום שישי, אחד ימי שישי. השאלה שלי, אם יום חמישי, יום קודם, יכול לעלות לספר תורה ולקרוא שלושה קטעים, והמשך לשאלה, אם יום חמישי, כלומר שהוא בן 13, אפשר לא להגיד תחנון באותו יום.
אני רוצה להבין, הוא ביום שישי במצווה או ביום חמישי?
13 ביום, יום שישי.
לא, אל תגיד לי 13 ביום. באיזה יום זה יום ההולדת שלו, סליחה?
זהו, הוא ג' באלול, זה יהיה ביום שישי.
הוא נולד בג' באלול?
כן, השנה זה יהיה ביום שישי.
אז ג' באלול נקרא 13 ביום, למה? כי בית אלול נקרא 13. ג' אלול זה 13 ביום, אז לא צריכים ללכת אחרי 13 ביום, אלא תמיד צריכים ללכת יום הלידה שלו העברי. לפי הלוח היהודי שלנו, שזה ג' אלול, אז בג' אלול הוא יהיה בר מצווה. עכשיו השאלה לגבי אם מותר לו לעלות לתורה יום קודם, כן. התשובה היא כן, מדוע? כי הפוסקים כתבו כל הראוי לבילה, אין בילה, כגמרא אומרת, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. כיוון שהוא ראוי כבר להיכנס לעול המצוות, אז גם אם חסרים לו ימים ספורים, אפשר יהיה שהוא יעלה לתורה, אפשר יהיה שהוא יקרא בתורה גם ביום חמישי, וטוב שיתחיל להניח תפילין כדי להתרגל להניחם כהלכה שבוע קודם או חודש קודם, ויש כאלה שמתחילים גם כמה חודשים לפני כן. האשכנזים נוהגים חודש דווקא, אני לא יודע למה דווקא חודש, אבל אנחנו הספרדים נהגנו כבר שישה חודשים ואפילו שנה קודם, כל שהילד כבר יודע לשמור על התפילין בקדושתם ובטהרתם, בגוף נקי וכל זה, אז כדאי שיתחיל להניח תפילין כבר לפני כן, כדי שיתרגל בשעה שייכנס לעול המצוות, והוא כבר מניח תפילין כדת וכהלכה. תודה רבה.
תודה וירבו שמחות בישראל, ואנחנו עם מאזינה מהעיר הדרומית אילת. שלום לגברת שמחה.
שלום ושבת שלום לך.
שלום, שבת שלום ומבורך.
השאלה שלי כזאת, הילדים שלי והילדים של בעלי הם לא שומרים שבת, ואנחנו מתראים איתם אחת לשבוע, אחת לשבועיים, שזה בארוחת ערב שבת. האם אנחנו רשאים להזמין
ארוחת,
אותם?
ארוחת, סליחה, את מתכוונת ליל שבת.
לליל שבת,
ערב
כן,
שבת זה עכשיו. ליל שבת נכון. היא כניסת שבת, יפה.
נכון, והם באים ברכב וחוזרים ברכב.
אוי, כן, מה השאלה עכשיו?
אז השאלה אם אנחנו רשאים להזמין אותם או לא להזמין אותם ושיוכלו בביתם.
האמת היה עדיף שלא יחללו שבת ושיוכלו בביתם, כי בין כך הם מחללים שבת. אבל כדי לא להרחיק אותם מכם, אתם תזמינו אותם, אבל תציעו להם שישנו אצלכם, ולא חייבים להיות גם וגם, אלא תזמינו כפי מספר המיטות הנוספות שיש לכם בבית, ולפי זה תזמינו את מספר האנשים שאתם רוצים שיבואו, ותציעו להם שלא לחלל שבת. והיה, אם הם מחללים שבת על דעת עצמם, אז תניחו להם. אבל לכתחילה בוודאי שאין לעודד חילולי שבת, כי בין כך ובין כך הם מחללים שבת, ואולי אצלכם בזה שהם יישארו כמה שעות, אז הם יימנעו מחילול שבת, יהיה צד להקל בזה, ואני מדבר רק על ילדים, אבל לא על סתם אורחים. יש כאלה שבאופן קבוע מזמינים אורחים שמחללים שבת, והמחללים שבת האלה באים באופן קבוע, והם אומרים, אנחנו מקרבים אותם, הם כבר 10 שנים, הם לא מתקרבים, אלא רק מתרחקים. אז אין לזה שום משמעות, להפך. אדם מזמין על שולחן שבת, בסעודת שבת, זה ממש מגוחך, שהוא מזמין על שולחן שבת, הוא מזמין אנשים שמחללים שבת בסעודת ליל שבת. אבל כאן, סוף סוף זה ילדים, וגם אנחנו רוצים שבמשך הזמן הם יתקרבו לדעת, ואם אנחנו נרחיק אותם, ייתכן שיתרחקו יותר. אז זה צד להקל, אבל שוב, אפשר לעשות זאת בצורה טובה מבחינה הלכתית, על ידי זה שתגידו להם, אתם מוזמנים אצלנו אל כל השבת, לכל הסעודות, ותשנו אצלנו, ואנא מכם, שבת אחת לפחות, אל תחללו שבת. להגיד להם את זה בפירוש, מה יש בכך? אנחנו רואים כמה זה חמור, הנה הפרשה שלנו, ויקהל משה, כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, מי שמחלל שבת חס ושלום, מבעירים את מקומו בגיהנם, ומבעיר עכשיו, ביותו כאן, בעולם הזה, ומבעיר למעלה את מקומו בגיהנם למעלה. אז חמור מאוד. ושבת היא חמורה, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות שבת פרק למד, שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. ולכן מאוד 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 צריך להקפיד שישמרו את השבת. ושבת לעומת זאת היא מחפרת, כמו שהגמרא אומרת, על הפסוק, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. אשרי אנוש, גם אמר אנוש, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש. ובא ושמר שבת מחללו מחול לו, שבת מכפרת כל העוונות. ורבנו אריה אומר שלפני כניסת שבת, כשאתה בא להדליק, אם האישה מקבלת בהדלקת נרות, ואם האיש מקבל באמירת בואי קלה, דקה לפני זה ירהר תשובה בליבו ויתחרט על כל העבירות שיש בידו. יש בכוחו, באמירת בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה, לכפר את כל העוונות שעשה. אז זה דבר גדול, עצום ביותר, וראוי מאוד מאוד לעורר על גודל מעלת שמירת שבת, שלצערנו בדורנו זה, זה נחלש מאוד, והמצב שלנו לכן לא טוב. אז צריך לעודד אותם ולהסביר להם, כי השבת היא מקור הברכה, ובעזרת השם בזה הדברים ייכנסו אל הלבבות והם ישובו בתשובה שלמה. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה לגברת מאילת, ואנחנו עם מאזינה מאשדוד, שלום לך, הגברת נינה.
שלום.
בכל עם, בבקשה.
שלום לך.
שלום לך, כבוד הרב, שבת שלום. רצוני לדעת, גיסי נפטר לפני 3 חודשים, וכתבו על המצבה תאריך לידה בפטירה, גם בלועזית, גם בעברית. אמרו לנו שזה אסור. חשוב מאוד לדעת מה דעתך ומה אפשר לעשות.
ההלכה אומרת שלא לכתוב תאריך לועזי על המצבה.
כן.
בחוץ לארץ אני יודע שיש כאלה שנוהגים כך, כיוון כן. שהם זוכרים רק את התאריך הלועזי, אבל זה כן. לא מעלה ולא מוריד, כי אנחנו נוהגים לשמור את יום הפטירה לפי יום הפטירה היהודי, כן. ולא לפי יום הפטירה הלועזי. אין לזה שום משמעות. ולכן אם אפשר למחוק את זה באיזו צורה אסתטית שהמצבה לא תיפגע ולמחוק את זה, עדיף בהחלט למחוק את זה, כי היהודים אנחנו, וכל דבר שעושים על המצבה שהוא לא סימן יהודי, הוא גורם צער לנשמה. אני חוזר ואומר שכל דבר שהוא אינו יהודי, שבנהגו בו הגויים ואנחנו עושים אותו חס ושלום על המצבה, זה גורם צער לנפש הנפטר. כי שם כבר הם כולם יודעים ורואים מה זה מעלה להיות יהודי ובאיזה מחיצה יושבים הנשמות היהודיות שם. אז יהיה חסד עם הנפטר, אם אפשר יהיה לעשות, למחוק את האותיות הלועזיות. אם אפשר. זה לא חובה, אני לא אומר דחוף, נעשה את זה מהיום להיום, אבל בהחלט לתכנן את זה נכון, ולומר להם ולהסביר להם את זה בצורה הכי יפה, שזוהי נחת רוח לנפטרים. שתינוחו בשלום על משכבן. שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה לשואלת, חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם אביגד מתל אביב, שלום לך.
שלום הרב, מה שלומך?
שבת, שלום וברך.
הרב, תראה, יש לי מחלוקת איתך. אתה אמרת לפני כמה שבועות ששיר השירים, אביך הזל, היה נוהג להגיד מי חצות היום, שזה הכי כגאי. אבל בבן איש חי, בפרשה, לך לך שנה שנייה, כתוב שיגיד שיר השירים אחרי מנחה.
יפה. תגיד אחרי מנחה, רגע. לפני שאתה פתחת במילת מחלוקת, וזה לא כל כך הוגן לומר מילה מחלוקת. מחלוקת זה דבר
שתדיר. תסדר לי כקבלה.
לא, הלו. סליחה, תקשיב לי.
אני מבקש, המאזין.
המילה מחלוקת היא מילה לא טובה. לא פותחים במילה כזאת. מה שבן ישעיה אמר אחרי מנחה, הוא התכוון בזמנם שהוא מתפלל מנחה מוקדם. אבל היום שאנשים מתפללים מנחה סמוך לשקיעה, זה בהחלט לא נכון. כי כל הטעם של שיר השירים, אם תעיין טוב בספר שיבת ציון, שכתב שם בשם מור אבי עליו השלום, שכל העניין של שיר השירים לעורר אהבת השם יתברך לישראל, ולעורר אהבת ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו הקלה והוא הדוד, הידיד שלנו. ולכן אנחנו אומרים לו שירה יפה מאוד, אין כמו שיר השירים, כל התורה קודש ושיר השירים קודש קודשים. לכן הזמן הראוי ביותר לומר את שיר השירים הוא לפני קבלת שבת, שכלומר בעוד יום, ביום השישי. וכל מה שדיברתי כאן, הסברתי את הדברים, ואני לא יודע אם אתה שמעת אותם או מה מטרתך הייתה בעצם הטלפון הזה. כל מה שהסברתי היה כיוון שרוב ככל בתי הכנסת היום מתפללים מנחה סמוך לשקיעה, ואז לא נשאר זמן לומר שיר השירים. לכן אמרתי שיש להקדים את שיר השירים, ואני חוזר ואומר שכך מורבי הנהיג, כך הסביר לנו ואמר לנו שעדיף לומר את שיר השירים אחר חצות היום, אפילו לפני מנחה, במצב שאתה יודע שאתה תקרא אותו אחרי מנחה או אחרי השקיעה. אז לכן, וכך ידוע שרב יסוד ושורש העבודה, כך נהג. היה לובש, היה טובל במקווה, ומתעטף בבגדים לבנים. מתעטף בתלית לבנה ביום שישי אחר חצות היום, מוקדם, שעה שתיים כבר. והיה לוקח את שיר השירים וקורא אותו מילה במילה, וכל מלאכי מעלה היו יורדים ומקשיבים למה שהיה אומר. וזה היה עושה את זה לפני מנחה. אז המלאכים גם בראי תפילת מנחה גם כן באו לשמוע את שיר השירים. אז בוודאי מי שמתפלל מנחה מוקדם ויכול להתפלל לומר אחרי זה שיר השירים, יפה יעשה. אבל מי שמתפלל מנחה מאוחר, עליו לומר, כדאי שיאמר שיר השירים לפני כן. תודה רבה.
תודה וישר כוח. ברשות הרב, אנחנו לפני שנצא לפרסומות, אני אזכיר מספר הטלפון, הוא טלפון רב קווי פה, 025-3026-85, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, בבקשה.
אחי ורעי, בידינו, בידכם, יש את היכולת להביא את הגאולה, על ידי שנביא את הטהרה לבנות ישראל, על ידי שנוסיף עוד טהרה בתוך בתי ישראל. ולכן אין דבר נשגב היום, בפרט בדורנו, יותר מזה.
היו שותפים לזכות הגדולה של בניית מקוואות בארץ ישראל. כל תרומה והנצחה שלכם מעצימה את הטהרה והקדושה של אחינו ואחיותינו, ומקרבת את מלכו של עולם לבית ישראל. תרומה נדיבה שלכם תביא אור של קדושה וטהרה לכל בית בישראל.
תראה, כידוע לך, החברה כרגע בצמצומים, אין לנו ברירה.
לא רק פיתורים. כל אירוע חשוב בחיים הוא סיבה טובה לפנות לביטוח הלאומי. לברר אם אתם זכאים לתשלום. התקשרו ישירות לכוכבית 6050, או ייכנסו לאתר btl.gov.il. כך תוכלו לממש את כל הזכויות שלכם באופן ישיר ולהימנע מתשלום עמלות לגופים אחרים.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
חמישה קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727.
לזיכוי הרבים וללא כל עלות, קונטרס המכיל מגילת אסתר מהודרת ותפילות למי חודש אדר ופורים. מת הצדיק סלמן מוצפי עליו השלום בשיחת טלפון ל...
תאוות הבית 0-2-80-80-88.
שימו לב, ניתן לשלוח מסרון לרשת מורשת ב-0-2-6-2-4-5-5-6-6.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו חוזרים לשידור 0-2-5-3-0-2-6-8-5, זה הטלפון, טלפון רבקבי, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, ואנחנו ברשות הרב חוזרים לשאלת מאזינה ממבשרת. שלום לך הגברת דליה.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום,
ותודה לך שאתה נותן מזמנך לעם ישראל.
תודה.
שאלתי היא, אחותי נפטרה והיום קברנו אותה. עכשיו אני גרה בבית לבד כי בעלי נמצא בבית אבות, הוא אלצהיימר, חולה סרטן, הוא נמצא שם. אני קודם כל אני לבדי בבית, יש לי נכד בן 14, הוא גר איתי. עכשיו אני נוהגת בערב שבת לקרוא שיר השירים, אני נוהגת ללכת בבוקר לבית כנסת, פותחת בית כנסת, סוגרת, אני נוהגת לקרוא את הספר תהילים יום יום ביומו, כל יום ראשון, יום שני, את כל מה שזה. מה אני עליי לעשות עכשיו?
את מדברת לגבי שבעה ימים ראשונים?
כן, בטח, היום היא נקברה.
אז קודם כל, תנוחמו מן השמיים, ולא תוסיפו לדאבה עוד, ויהי רצון שבקרוב נראה ותראו בתחיית המתים.
אמן, כן, יהי רצון.
טוב, לעצם העניין, אסור ללמוד תורה בכל משך שבעת הימים, אבל תפילה מותר להתפלל לכל מלא כרגיל, כמו כל פעם ופעם. לגבי אמירת שיר השירים, אל תאמרי היום, ואם את יכולה תשמעי קלטת של שיר השירים, או שמישהו יקרא לידך ואת תשמעי את אמירת שיר השירים. זה הדרך הטובה והנכונה ביותר. לגבי אמירת תהילים, יש מי שמקל, אז יכול להיות שאת בתור אישה יהיה מותר לך, כיוון שפיקודי השם ישרים משמחי לב, אז לגבר ללמד את ההלכות שראויות לענייני אבלות, לענייני שבעה ושאר ימי בין המצרים וכל מיני דברים כאלה ודומיהם. אבל את, אם את מסוגלת ללמוד את ההלכות, עדיף שתלמדי את ההלכות, את לא מסוגלת ללמוד את ההלכות, וזה הדבר שיכול להחזיק אותך במשך הימים, השבעה הימים האלה, אז את יכולה לומר תהילים. בשבת מותר לך לומר תהילים. מי שרגיל לומר בשבת, למשל תהילים או שניים מקרא ואחד תרגום, מותר לו לעשות כן בשבת, אבל בימי החול עדיף שלא. תוכלי, תשמעי אפילו קלטת של תהילים, זה גם טוב, חשוב מאוד, ואו אחד, או הנכד, או מישהו מהשכנים, או מישהו מהקרובים, המכרים, יבוא ויקרא לידך, ואת תשמעי, יש בזה מעלה גדולה. לגבי פתיחת בית הכנסת, אז בשבת מותר ללכת לפתוח, אם את רגילה בשבת, בימי החול, השלושה ימים הראשונים, עדיף שלא, זאת אומרת היום, שזה יום שישי, יום הראשון, שבת וראשון, לא, תשתהי מישהו שיעשה את זה, ושאר הימים יהיה מותר לך. זאת אומרת, מיום שני עד חמישי הבא, עלינו לטובה, תעשי כן, ובעזרת השם יהיה תחיית המתים בקרוב, ולא תצטרכי לכל זה. לא נצטרך להלכות האלה ולדומים להם. תבורכו מן השמיים.
אמן ואמן, תודה רבה, תנוחמו מן השמיים, דליה מבשרת, וישר כוח לכבוד הרב. עם מאזינה אחרת אנחנו, הודיה מראש העין, שלום לך.
שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום וברך.
בשבוע שעבר עשינו עוגה, והחמאה נזלה מהתבנית לתחתית התנור. וערכנו את הריח של החמאה השרופה.
סליחה, ו?
ערכנו את הריח של החמאה השרופה. היום עשינו עוד עוגה שהיא המצרכים של הפרווה, בתוך אותו תנור שנפל בו החמאה. האם זה הופך את העוגה שעשינו היום לחלבית או שהיא פרווה?
אני רוצה לדעת מה מצב החמאה אחרי שהיא נזלה. היא נשרפה?
כן, יש ריח שרוף שעדיין לא הספקנו לנקות בעצם את התנור.
זאת אומרת, נשאר האפר של החמאה. החמאה עצמה לא נשארה. זה מה שהכי חשוב פה בהלכה. אם החמאה עצמה נשארה בעין, זאת אומרת שיש חלב בעין, מה שנקרא, אז זה עדיין זה בעיה שייתכן שהמאפה, אני לא כך בטוח, אבל הוא יכול להיות בהחלט חלבי. אבל אם זה נשרף וזה הפך להיות אפר ממש, אז אין מקום לחשוש. היה ראוי לנקות את זה, אבל אם לא ניקתם, אז אפשר יהיה לאכול את זה אחרי בשר, לא תהיה בעיה. עם בשר אני לא הייתי מציע לאכול את זה, ממש עם בשר, אבל אחרי בשר יהיה אפשר לאכול את זה. שבת שלום, בשורות טובות.
בשורות טובות, תודה להודיה, ואנחנו עם איתי מאופקים. שלום לך.
שלום כבוד הרב, יגדיל תורה וידיר, ושיהיה שבת שלום
אמן.
לרב ולכל עם ישראל.
אמן.
אחרי שנות חיים. שאלה קטנה כבוד הרב, רצינו לשאול, אם אין לנו כרגע פלטה השבת, אם אפשר להשתמש בתנור במקום.
התנור שלכם עובד עם תרמוסטט?
התנור שלנו עם תרמוסטט עובד?
זה הבעיה. אז בוא אני אסביר לך. אם התנור עובד במצב קבוע, בדרך כלל היום כל התנורים כמעט עובדים על תרמוסטט. והתרמוסטט בדרך כלל, אני גם אומר בדרך כלל עם הסתייגות, כי זה לא תמיד זה כך. נורת הבקרה האדומה פועלת. אז אתה יכול לדעת מתי זה כן עובד, מתי זה לא עובד. מה נפקא מינה? ודאי שאסור לפתוח את התנור כאשר הוא לא עובד. כי בעצם הפתיחה אתה גורם הבהרה. כי על ידי זה הוא יפעל. כשהוא עובד, אם כן פותחים או לא פותחים, גם בזה יש מחלוקת. יש דעות שונות בפוסקים. יש טוענים שזה מחזקים בשל וזה עובדים דחול. כיוון שבחול רגילות לפתוח ולסגור את התנור בשעה שהוא עובד, או ולהכניס ולהוציא לשם מיני מאכל או מיני מאפה, ואתה עושה כן בשבת, זה נראה מעשה של חול. או יש כאן, גם כן לעיני הרואים, יש כאן כמה צדדים של בעיה בנושא הזה. אבל בהנחה שיש תרמוסטט, והתרמוסטט עובד, ואתה יודע מתי הוא עובד, מתי הוא לא עובד, ואתה רואה על דרך הנורה, נורת הבקרה, ואין לך שום ברירה אחרת. כי לכתחילה אם יש גז, אז היה כדאי להשאיר גז על נמוך את אחד הבוערים הכי קטנים, החסכוניים, על נמוך, ועל הגז להניח אסבסט, ועליו להניח את האוכל. וזה יקרה גרוף וכתום, ויהיה אפשר, או אם יש לפעמים, יש מצוי בבית, איזה מגש מתכתי, שאפשר להניח אותו על, או פלטה מתכתית, על הגז, ואז שם להניח עליהם את מיני המאכלים, זו הדרך הטובה ביותר. כי עם תנור אנחנו יכולים להסתבך בכמה וכמה איסורים ובכמה וכמה חששות. אז לכן אני מציע, אני חוזר ואומר, לא להשתמש בתנור, כי זה מאוד מורכב, ואם רוצים להשתמש זה גם מורכב באיזה צורה יהיה מותר. אם יש פלטה לתנור, יש תנור עם פלטה של שבת, מה שנקרא מצב שבת. זה אולי עוד אפשר יהיה להשתמש, ושוב, רק מתי שהפלטה עובדת, בתנאי שהיא לא מחוברת לתרמוסטט, אלא זה מצב קבוע. מצב לא קבוע זה לא טוב, כי אז אתה גורם, על ידי פתיחה וסגירה, אתה גורם הבערה של התנור, זה גרם הבערה גם אסור בשבת, אבל הטוב יותר להשתמש בגז, ולהניח איזה מחיצה ממתכת או מכל דבר אחר, שתחצוץ בין האש לבין הסירים, והסירים יעמדו על גבי אותה פלטה. תודה רבה.
תודה למאזין מאופקים. אנחנו עם ליאור מרמלה. שלום לך ליאור.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
הרב, אני לא מזמן התחתנתי לפני 4 חודשים, וכרגע אני גר בפריז עם אשתי. והשאלה שלי, אם אני מגיע לפסח לישראל, אני צריך לחגוג פעמיים את הפסח, יומיים, או שאני עדיין כישראלי, פעם אחת.
אני רוצה להבין, אתה נמצא שם בתור תייר או בתור מה? בתור מה?
האמת, אשתי צריכה לסיים את ה... היא מלמדת שם עם הוראה, והיא צריכה לסיים את, את הלימודים שם עם הילדים.
נסיים אז, בעוד? בעוד שנה?
שישה חודשים, משהו כזה, שנה, שישה חודשים, אני לא יודע בדיוק.
זאת אומרת, אבל... אתם בינתיים נקראים תושבי צרפת. לא תושבי הארץ, נכון להיום, זאת אומרת, בתור החלטה, אני לא מדבר כעת בחינה חוקית או לא חוקית, דרכון או דברים כאלה, אני מדבר על ההחלטה שלכם כרגע לשהות בצרפת עד שהיא תסיים את הלימודים, ואז אתם עושים עלייה לארץ, אתם חוזרים לארץ. והיא נקראת תושבת צרפת.
כן, יש אזרחית צרפת.
אז אם אתם באים כאן לפסח, באמת אתם צריכים לשמור יומיים, כמו שדעתכם לחזור לצרפת. אלא אם כן דעתכם תהיה להישאר כאן, אז זה משהו אחר. אבל בינתיים אתה נגרר אחריה, כי העובדה שאתה מתגורר כרגע בגללה שם, אז אתה נקרא תושב חוץ לארץ וצריך לעשות יומיים. גם בפסח הראשון, ביום הראשון של פסח, גם ביום האחרון של פסח. כל טוב. שבת שלום.
שבת שלום, תודה, חזק וברוך, ואנחנו נעשה שוב אתנחתא לפרסומות, בבקשה.
ודעו לכם שהארגון הזה טהרת הבית, אני אומר לכם את זה מתוך ידיעה אישית, שאני פוגש בצפון, בדרום, במרכז, בכל מיני מקומות, בדרכים לא דרכים, אנשים, נשים שהיו רחוקים מאוד מהיהדות, והם סיפרו שהם הגיעו למקווה וראו עולם של אור. הנשמה שלהם לא מתפעלת מהיופי החיצוני, היא מתפעלת מהקדושה, מהטהרה שיש במקווה. למה? כי זה נטו של אנשים ישרים וצדיקים שמייסדים את המקוואות הללו. זה נטו של כסף טהור שבא מכיסכם אתם.
היו שותפים לזכות הגדולה של בניית מקוואות בארץ ישראל. כל תרומה והנצחה שלכם מעצימה את הטהרה והקדושה של אחינו ואחיותינו ומקרבת את מלכו של עולם לבית ישראל. תרומה נדיבה שלכם תביא אור של קדושה וטהרה לכל בית בישראל.
חמישה קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727.
ספר הסגולות ישועות מרדכי, אוסף נדיר של כתב יד שהותיר מרן הראשון לציון המקובל האלוקי הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, לישועה ולהצלחה. עכשיו במבצע לזיכוי הרבים, 02-652-1195. ישועות מרדכי, אוסף נדיר של כתב יד שהותיר מרן הראשון לציון, לישועה ולהצלחה, 02-652-1195.
לזיכוי הרבים וללא כל עלות, אונטרס המכיל מגילת אסתר מהודרת ותפילות למי חודש אדר ופורים, מת הצדיק סלמן מוצפי עליו השלום, בשיחת טלפון ל...
תאוות הבית, 0-2-80-80-88.
בכל פנייה או שאלה, תוכלו להתקשר לתיבה הקולית של רשת מורשת שמספרה 02-624-5566. פספסתם תוכנית? אתם מוזמנים לגלוש באתר האינטרנט של רשת מורשת.
רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון בראשות הרב בן ציון מוצפי.
כן, אנחנו חוזרים לשידור לאחר הפרסומות, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 02-530-2685. אנחנו ברשות הרב נפנה לשאלתו של אליהו מאשדוד. שלום לך אליהו.
ערב שבת שלום לרב.
שלום, שבת שלום וברך.
הרב, אני ראיתי בעיקר בתי כנסיות שבסיום עלינו לשבח הם אומרים תורתך השם אלוקינו כתוב למור, ואחרי זה הם אומרים גם קדיש. יש מקום לדברים האלה?
בהחלט לא. בהחלט לא. דע שסידור התפילה שלנו, בני עדות הספרדים, בני עדות המזרח, מיוסד, מוגע ומתוקן על פי שער הכוונות לרבנו הארי זכותו תגן עלינו. רבנו הארי מפורש כותב שיסיים בפסוק והיה אדוני למלך על כל הארץ, אמרו יהיה אדוני אחד ושמו אחד בשלושת התפילות, ופסוק זה מתחיל בו' ומסיים בדלת, מספרם 10, וזה כנגד 10 ספירות, ושזה סודות עמוקים. יש כאלה אשכנזים הוסיפו בסידורים שלהם, תורתך, השם אלוקנו כתוב למור, ואנשים, דרכם של אנשים שאחד מעתיק את השני מבלי לדעת למה וכמה ומה. גם האשכנזים נוהגים, אחרי עלינו לשבח לומר, עלינו לומר קדיש, אבל אנחנו הספרדים לא נוהגים כך. והסיבה שהאשכנזים נוהגים כן, כיוון שהם אומרים עלינו לשבח במקור, אחרי קדיש תתקבל, שלובה לציון בשחרית, אומרים מיד עלינו לשבח, ואומרים אחריו קדיש, כיוון שאחרי זה אומרים שיר של יום. אבל אנחנו הספרדים לא כך, כיוון שעלינו לשבח הוא חותם ומסיים את כל התפילה כולה, והוא מהווה כעין וילון ופרגוד לשמור את כל השפע של הקדושה שירד על ידי התפילה שלא ינקו ממנו החיצונים, ולכן הוא מכונה בשם שבח נורא והיום, עלינו לשבח, הוא עוקר את כל העבודות זרות וכל כוחות הרשע שבעולם, כל הרוע שיש בעולם, הוא מסלק אותו לחלוטין. ואנחנו מתפללים לתקן עולה במלכות שדי וכו' וכו', להעביר גילולים מן הארץ וכל התפילה הזאת. לכן אנחנו מסיימים בעלינו לשבח ותו לא. וכן אלה יש כאלה שבשבת הוסיפו גם לומר מרשיר ביום השבת ואחר זה קדיש. אין לזה מקור, כי בשבת לא אומרים שיר של יום. שיר של יום אומרים ביום חול, אבל לא בשבת. לכן אין מקום לשנות את סדר התפילה, אלא צריך לשמור על סדר התפילה כתקנו וכהלכתו בלי שום תוספות. תודה רבה.
כן, תודה לאליהו, ואנחנו עם אהרון מילוד. שלום לך אהרון. אהרון שומע? אהרון לא איתנו.
הלו.
אהרון, אתה בשידור, בבקשה.
כן, אני שומע.
כן. מה השאלה אהרון?
אוקיי, רציתי לדעת אם החזן שכח להגיד קדיש תתקבל אחרי תפילת העמידה, הוא אמר ללא תתקבל ונזכר לפני עלינו לשבח, מה הדין, יכול לתקן או ש...
אם לא אמר קדיש תתקבל, עוזר ואומר תתקבל, אבל תלוי איפה הוא הגיע. אם הגיע, אם כבר אמר קטע אחר, אז יאמר בהחלט עוד פעם, התגדל והתקדש מראש הקדיש עד סופו, כי קדיש תתקבל זה חובה על השליח ציבור בכל אחת משלושת התפילות לאומרו, כי הוא מבקש עבור הקהל כולו. וגם אם סיימו עלינו לשבח ונזכר אז, או נזכרו הם שלא אמר תתקבל, חוזר ואומר קדיש תתקבל.
בדיעבד אם לא אמרנו על תא התפילה?
אמרתם, אז תשמחו על בית הכנסת אחר שכן אמרו. זה מה שצריך לעשות. בלב שהתפילה של האחרים תועיל גם בשבילכם. תבורכו.
כן, תודה לך אהרון. אנחנו עם אברהם ממודיעין. שלום לך אברהם.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני רוצה בבקשה לשאול את הרב, אני נמצא בתוך בית חודש, במצבה נעשו שתי דברים. אחת, דיברתי עם האדם שמכין את המצבה, שביום השביעי יתחיל ויגמור למחרתו, וכשבאנו לשיבה, לשיבה מצאנו כבר את הבטון מוכן, זה דבר אחד, שהאם נעשה איזשהו...
תרשה לי, הבטון מוכן, מה פירוש מוכן וכמה גובה זה היה?
זה היה מעל איזה 12 סנטימטר, משהו כזה.
לא 24.
לא.
אז זה בסדר, כן, כן, אתה יכול להמשיך בבקשה.
שאלה שנייה, הרב, אח שלי לתומו, יש היום הרב נר כזה ששמים, שניתן כנראה מהשמש, ששמים אותו על המצבות והוא ניטל מהשמש ומרצת כזה, כזה להבה מרצדת.
הבנתי.
אח שלי לא מצא מקום איפה לשים, הוא שם את זה על הפלטה האופקית עצמה בין הכתב. בין האותיות שם, והאם יש בזה איזשהו צער לנפטר?
אז בוא, או... אני אענה לך בקשה. על הספר. בקשה. אין שום מצווה ואין שום עניין לעשות נרות, וזה עוד הוצאות
כן.
ודברים כאלה על המצבה.
כן.
אין שום עניין.
כן.
שום מצבה לא ראינו, ולא ראינו גדולי ישראל בדור שעבר שעשו דבר כזה, ולא צריך לעשות את זה. עכשיו לגבי השאלה שלך על עצם בניית המצבה, בניית המצבה שלא תדעו ושלא ידע עם ישראל צער, לפי ההלכה, לפי הקבלה, לפי רבנו הארי, מה שכתב בספרו שער המצוות פרשת ויחי, שאסור לבנות את המצבה בתוך השבעה, אלא צריך לבנות אותה ביום השביעי דווקא. עכשיו, מצבה לצורך העניין זה לא מחייב בטון, זה לא מחייב את כל המצבה, הרי לוקח בדרך כלל 30 יום, עד שמסיימים את כתיבת הכתוביות ואת כל בניין המצבה. אבל ביום השביעי, כוונת דברי רבנו הארי היא, שביום השביעי, מתי שעולים ויוצאים מהשבעה ועולים לקבר, אז יניחו אבן או לבנה או כל דבר אחר, בגובה של 24 סנטימטר, שזה שלושה תפחים, כל פחות משלוש כלבוד דמי, זה כאילו קרקע. לכן זה שבנו את הבטון וזה היה רק 12 או 15 סנטימטר, זה לא נורא, זה לא קרה כלום. זה לא נקרא מצבה, כיוון שזה עדיין מתחת לגובה של 24 סנטימטר. מה שכן צריך לעשות ביום השבעה, גם אם לא מסיימים אז את המצבה, אבל מתחילים לבנות אותה, צריך ביום השביעי דווקא, בשעה שעולים ויוצאים מהשבעה, להניח איזה אבן או לבנה או כל דבר או בלוק או כל דבר אחר בגובה של 24 סנטימטר, כדאי שיהיה גם אולי רחב 24 סנטימטר אם אפשר, ואם לא אז זה לא מחייב, שיהיה גובה 24 סנטימטר, ושימו את זה לכיוון הראש של הנפטר, וזה ייקרא מצבתו, ואחר כך יבנו את המצבה, ירצו לסלק את אותו בלוק, יסלקו, אבל העיקר שיהיה אחר כך תהיה מצבה, שזה יהיה גובה המצבה. אמנם הרמב"ן בתורת האדם, רמב"ן נחמני, כתב בתורת האדם שצריך שיהיה גובה אמה, הוא מתכוון למצבה הקבועה שאחר כך תהיה בגובה אמה. אבל כך שמעתי ממור אבי, כך כתבו גם חכמי הקבלה, שביום השביעי לבנות מצבה, להניח אבן או כל בלוק אחר, או אפילו רגבי אדמה בגובה של 24 סנטימטר מעל הראש של הנפטר. ויהי רצון שיבולע מוות לנצח. תודה.
תודה, אמן ואמן. תודה לך, אברהם. אנחנו עם אהרון מירושלים. שלום לך, אהרון.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברכה. רציתי לשאול את הרב בשם חבר מארצות הברית. הוא מפיץ דיסקים וקלטות בחינם של רבנים, דברי תורה. עכשיו הוא שאל אם הוא יכול לעשות את זה גם ללא רשותם או ללא הסכמתם אפילו. זו השאלה.
שאלה קצת מורכבת, ואומר לך למה היא מורכבת.
אוקיי.
מצד ההלכה אין בעלות על התורה. ויש תשובה על כך, מרן רבנו עובדיה עליו השלום כתב בספר יביע עומר, שאין בעלות על תורה ויכול האדם להפיץ תורה של מי שלא יהיה בכל צורה שתהיה, אלא יש כן בעלות, יבוא היורשים או הרב עצמו שכתב או שאמר את אותם דרשות ויגיד אני הגעתי, אני לא רוצה על עצם הלימוד אלא אני רוצה על ההשקעה שהשקעתי, אם זה בכתיבה, אם זה מתפיס ספר, אם זה כל מיני הוצאות אחרות שכן היו הוצאות, כגון נסיעות או כגון כל מיני השקעות בעצם הפצת התורה, את ההשקעה הזאת זה כן ממון, ואת זה כן הוא יכול לטבוע, ועל זה כן יש בעלות. זאת אומרת, כל מה שאמרו שאין בעלות זה על עצם הלימוד. יש פוסקים שסוברים שדבר שהופץ והוצא החוצה ויצא לשוק, ויש איזה סימוכים בתלמוד, אין לי על זה בעלות כי אין לי על זה שליטה. אז ברגע שזה נמצא בחוץ, אז זה הפך להיות פרוץ, ואני כאילו הפקרתי את זה לכל, ואז זה יהיה מותר. עכשיו, שונה הדבר שלא ייקחו מכאן תשובה לגבי דיסקים של שירים וכדומה, ואני לא נכנס כעת לעצם התכנים של השירים, מה כן, מה לא, ואיזה שירים מותרים, ואם מותר לשמוע בכלל כלי נגינה אחרי החורבן, באיזה ימים כן מותר, באיזה ימים לא, זה נושא גם כן מורכב בפני עצמו, אבל עצם זה, בהשקעה באולפן ובהשקעה בכלים, בהשקעה באנשים, באנשי צוות ואנשי מקצוע, זה בהחלט המון כסף, וכאן בוודאי יש חשש של גזל. כאן זה יותר חמור. בלימוד תורה יש צד כולה, הן מצד שאין בעלות על התורה, ויצד כולה גם שכמו שאמרנו שזה יצא החוצה, אז כבר אפשר יהיה להעתיק את זה. אבל לגבי כאן, שזה לא לימוד תורה, וזה עניינים של שירים או כל מיני הרצאות מקצועיות, נאמר, בכל מיני נושאים של רפואה ובכל מיני לימודים שונים שנחוצים, אז בזה באמת יש השקעה, כיוון שיש השקעה של אולפן ומיקרופונים וכל יתר הדברים שיש שם, אז כאן יש בהחלט בעיה של גזל. גם אם נאמר שלשיטת הסוברים שזה יהיה מותר, כיוון שהוא כבר הפקיר אותו, אבל עדיין יש כאן חשש גזל, ודאי יש. אז יוצא לסיכום שדיסקים של רבנים, שהרבנים נתנו את הסכמתם, זה ודאי מצווה ומותר. דיסקים שמופצים כבר בציבור ונמצאים ברחבי העולם, והוא רוצה לשכפל לא לצורך מסחרי, אלא לצורך לזכות את הרבים, גם זה יכול להיות שמותר, ואני אומר את זה יכול להיות, זה באמת יכול להיות, זה באמת מותר. זאת אומרת, זה מותר, כיוון שזה כבר הופץ, ואני לא עושה את זה למטרות מסחריות. אבל דברים שעושה מהם בוודאי לצורך מסחרי, או כשיש התנגדות מפורשת, של אותו הבעלים של לא להפיץ ולא להעתיק, אז אסור לעשות את זאת. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו נשמע עכשיו שאלה של מאזין מחצור הגלילית. שלום לך אורי.
שלום לך.
שלום, שלום.
מה שלום כבוד הרב?
תודה. אני רק רוצה עוד מילה אחת ברשותכם להשלמת הנושא, שלא יישמע שכתוצאה מזה שאמרנו שדברי תורה יהיה מותר להפיץ, שחס ושלום, יש למשל דיסקים של כל מיני מאגרים, בעיקר מאגרים מקצועיים, שהשקיעו הון עתק. כמו אני אזכיר לטובה את בר אילן, שעשו עבודה ממש מקצועית, ושם ממש יש השקעה רצינית ביותר. שם בוודאי זה גזל שיבוא אדם ויאמר, זה תורה, אז אני רוצה להעתיק אותו, ואני רוצה לזה. זה, לא לזה התכוונו. קבענו להרצאות של רבנים, הרצאות פרטיות או כלליות של רבנים וכל מיני דברי תורה, בזה יהיה צד כולה. אבל בדברים שמקצועיים שהושקעו שם הון רב ומקצועי וכל מיני דברים שהם די חשובים ולצורך המשתמש, כאן אסור יהיה בפירוש להעתיק, כי זה פוגע בזכויות יוצרים. תודה רבה.
כן, אז אנחנו נשמע את שאלתו. חזק וברוך, תודה לרב. שאלה של אורי מחצור הגלילית, שלום לך. אורי, שומע? טוב, אנחנו נראה, כנראה שהוא ירד מהשידור. יש לנו מאזין אחר. אולי לפני כן אני... רבקה מירושלים, מאזינה, שלום לך.
שלום
וברכה,
רב.
שלום, שבת שלום.
ביתי קיבלה על עצמה תפילה פלוס הדלקת נר למשך 40 יום, היא התחילה בבוקר.
לא
מה, מה לגבי שבת?
סליחה, סליחה. הבת רווקה?
כן.
קיבלה על עצמה מה?
להתפלל פלוס הדלקת נר
במשך 40
יום.
מה להתפלל?
היא מתפללת להצלחתה, לדיבור, לכל פרנסה.
הבקשה, שתבקש בקשה אישית. בקשה אישית, את מתכוונת.
בקשה אישית, כן. פלוס הדלקת נר.
פלוס הדלקת נר. למשך 40 יום.
כן. מה קורה לשבת? היא התחילה כל בוקר לעשות את זה.
אז בטח שבשבת אסור.
נכון.
גם להתפלל, אז בשבת מתפללים רק על צורכי שמיים, זאת אומרת, ענייני יראת השם, לימוד תורה, וגם זיווג, זה גם נקרא עבודת השם, זה חלק מעבודת השם, זה מותר בשבת, אבל הדלקת נר בוודאי לא. וגם אני לא יודע מה מקום להדלקת נר, לאיזה צורך, למי היא מדליקה את הנר, אמרה, בשביל מי? לא אמרה. אז בסדר, אז נר היא לא תדליק. ויכולה להתפלל, לבקש את הבקשות הצורכי שמיים, שיקובל ברצון.
כן, כן, אמן. תודה לרבקה, וכבוד הרב, ביקשו מהוועד להצלתו של אחינו יונתן פולארד לדווח שהמצב שלו מאוד מאוד קשה. ביום ראשון תארך הפגנה גדולה מול שגרירות ארצות הברית. מבקשים מהרב לחזק לעודד בתפילה.
צריך להתפלל יום יום על כל מי שבישראל השרוי בצער. גמרא אומרת שאם מי ששומע על יהודי שבצער ולא מתפלל, הוא נקרא חוטא. שדאמר, כך אומר שמואל הנביא, גם אני לא החטא לשם מחסוך מתפלל בעדכם. כלומר, מי שחוסך תפילה על מישהו מישראל, אז לכן תמיד טוב להתפלל בכללות על כל מי שבישראל השרוי בצער, וכל חולי ישראל שיתרפאו ויקומו מחולים, או אלה השבויים או החטופים וכדומה, שיצאו מאפלה לאורה. זה מצווה גדולה מאוד, וזה חסד, חלק ממצוות גמילות חסדים, וגם הערבות ההדדית שיש לנו, אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה, אז צריכים להתפלל אחד איש על חברו ואיש על רעהו ואיש על כל בני עמו, שהם עם ישראל, עם קדוש וטהור, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מאפלה לאורה. תודה.
אמן ואמן, תודה. ואנחנו
נתפלל גם את התפילה על הצלת בני הישיבות. הם בכוונה מטפטפים במוח חרדים, חרדים, חרדים. הם לא אומרים בני תורה, הם לא אומרים בני ישיבות, כי הם לא רוצים להיראות, להישמע, הם מחפשים מילים יפות, עוטפים את זה במילים אחרות, כאילו להחתים את הציבור החרדי. חרדים לא משרתים בצה"ל, לא נכון. חרדים כן משרתים בצה"ל, תבואו אליי לשיעורים, רובם משרתים, אבל בני ישיבות הם פטורים משירות בצה"ל, אז הם רוצים לגייס את בני הישיבות, לא את החרדים. אז צריך להתפלל גם על זה. תודה רבה.
אמן ואמן על התורה הקדושה, שלא יעונה רע לאף אחד מלומדיה. ואנחנו בעזרת השם יתברך, אנחנו ממשיכים עם השידור. אנחנו נשאל שאלה עכשיו בעצם שמעון, שמעון מטבריה, שלום לך.
שלום כבוד הרב. שלום. רציתי לשאול מאיזה גיל צריך להתפלל תפילות?
מגיל כבר 6, שהילד יודע להבחין בין מותר לאסור, עליו להתפלל. מה להתפלל? כל אחד לפי כוחו. תפילת עמידה, קריאת שמע ועמידה זה חובה. אחר כך תפילת יוצר וברכות קריאת שמע עם כל העמידה ועלינו לשבח. כמובן ברכות השחר בראש כל דבר. תפילות השחר לפי סדר. ואחר כך לפי כוחו, כמה שהוא יכול. יש ילד יותר מחונן, הוא יכול לומר פרשת העקדה, יכול לומר קריאת שמע של הקורבנות, פרשת התמיד ופתאום הקטורת ועוד לפי כוחו, וכך ככל שיגדל. אבל בגיל 9 זה כבר חובת חינוך, הוא כבר נקרא חייב בחינוך. מגיל 6 זה הרגל של חינוך, אבל מגיל 9 זה כבר חובת חינוך. ובאמת, אם הוא לא מתפלל, אז זה עוון בצוואר אביו. אביו חייב לחנכו. יש ויכוח בפוסקים האם מצוות חינוך מדאורייתא. נראה מרוב הפוסקים שמצוות חינוך היא דרבנן ולא דאורייתא, כך גם סובר הרמב״ם. אבל בכל זאת, זה חיוב על האבא, שמשום ושיננתם לבניך, לדאוג שהילד מגיל 9 יתפלל 3 תפילות ביום, ויאמר גם את קריאת שמע של בוקר, של שחרית ושל ערבית. תודה רבה.
תודה. הנה אנחנו כבוד הרב מגיעים עוד לסיום, עוד תוכנית.
לסיום פרשת ויקהל, ויקהל משה, להראות כמה חשוב שעם ישראל נמצאים בהקהל, נמצאים בחיבור, באחדות, אחרי מה שקרה עם מעשה העגל. עכשיו בא משה רבנו ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. ורואים את מעלת השבת שהיא גולת הכותרת, שמשה רבנו מלמד את ישראל את הלכות שבת, ומכאן למדנו למה לימד, אמר להם שבת, הרי כל הפרשה באה לדבר על המשכן. משה תיקן להם לישראל ללמוד הלכות שבת בשבת, ולכן מצווה על כל אדם ביום שבת לקחת בסעודות שולחן ערוך וללמוד סעיף סעיף, הלכה הלכה, כדי להיות בקי בהלכות שבת. יש נוהגים לקרוא את משניות שבת, אבל זה יפה כשלעצמו למי שמבין ויודע ובקי בפירוש המשניות, אבל העיקר הוא ללמוד את ההלכות. והשם יתברך יחזק אותנו נוכל ללמוד את הלכות שבת, ובזכות זה ימחל לנו את כל עוונותינו, וישלח לנו משיח צדקנו בעגלה בזמן קריב, ותן טל ומטר לברכה ואיתם בארץ, יהי רצון.
אמן ואמן.
תודה לכל הצוות באופן, תודה לכם על המלאכה היקרה.